טוב, אני בחרתי היום לעסוק קצת בסוגיה הלכתית רוחנית. זה בעצם בדין לסמוך גאולה לתפילה. אולי יש כאן גמרא ברכות, בטח יש כאן. הגמרא אומרת, במסכת ברכות, אמר רבי יוחנן, כל הסומך גאולה לתפילה של ערבית, איזו בן העולם הבא, כל הסומך גאולה לתפילה של ערבית. תוספות דן, מה הלכה? התוספות אומר, ואנו שאומרים יראו עינינו בחוץ לארץ, נהגו להגיד יראו עינינו פסוקים אחרים אחר השכיבנו. נראה, הועיל ותקינו לרבנה, נווה לקיגו להריכתה. זה לא נקרא הפסק. ותקינו לומר זה שבתוך כך יתפלל חברו גם הוא ולא ילך מבית הכנסת עד שיגמור כל אחד תפילתו. עוד יסיבות, והלכה, מסקנה, הלכה כרבי יוחנן, וכן פסק הלכות גדולות. ואם כן, יש להיזהר שלא לספר בין גולד ערבית ל-18. ומי הוא רב אמרם, גאון, הוא פירש, מה שאנו אומרים קדיש בין גאולה לתפילה של ערבית, לשמועינן דלא באינן מסמך גאולה דערבית לתפילה, משום דתפילת ערבית רשות. כלומר, מה שאומרים קדיש, זה סיימנו. קדיש של סיום בכלל. כי לא צריך לעשות יותר, כי תפילה זה רשות. תוספות דן בזה, יוצא שרבי יוחנן שהוא אומר שצריך לסמוך, אז הוא סובר שתפילת ערבית לא רשות. אז יש כאן סתירה מהלכה להלכה. הוא אומר התוספות לא. רבי יוחנן סובר גם כן כרב שתפילת ערבית רשות. אבל אף על פי שרשות, אם מתפללים צריך לסמוך. אז יש כאן בעצם מחלוקת ראשונים עם מעריב, תפילת ערבית צריך לסמוך גאולה לתפילה. הוא לא צריך לסמור גולה לתפילה. ורבינו יונה מביא כאן למה את הרמב"ן, שבאמת לא אומרים יראו עינינו בגלל זה. אחרי שנהגו להתפלל 18, זאת אומרת, קיבלו על עצמם להתפלל 18, ויש את תפילת ערבית רשות, אז לא להגיד יראו עינינו. והרבינו יונה מביא, שאנחנו שכן אומרים יראו עינינו, זה מפני שאחרי בהתחלה לא היו מתפללים. 18. אחרי שתקנו להתפלל, אמרו להתפלל, אחרי יראו עינינו, לסמוך את זה ליראו עינינו, וזה כיוון שכבר נהגו לומר את זה, אז להשאיר את זה. גם הראש אומר, שכיוון שהיו רגילים להתפלל בבית הכנסת, ולא רצו להישאר מאוחר, אז הלכו אחרי קריאת שמע וברכותיה, ו-18 היו מתפללים בבית. אחרי שהתרגלו לחזור להתפלל בבית הכנסת, אז לא ביטלו את המנהג שאומרים יראו עינינו, אבל צריך לסמוך אחרי זה. זאת אומרת, יש כאן שלוש דעות. יש דעה שאומרת, צריך ממש לסמוך כמו הרמב"ן, ולדלג על יראו עינינו. התוספות אומר שזה גאולה ריכטה, זה בכלל לא הפסק, ורבינו אמרם אומר שלא צריך בכלל לסמוך גאולה לתפילה של ערבית. אבל למען אמר שצריך לסמוך גאולה לתפילה של ערבית, אז אנחנו צריכים לברר כמה דברים בהלכה. הרשב"א אומר, מביא אותו הבית יוסף, בסימן ריש למד וו, מה שמכריז השליח ציבור בין קדיש לתפילת ערבית ואומר ראש חודש, זה מה שעורר אותי לדבר על זה היום. האם מותר להגיד, לדפוק על השולחן ולהגיד היום ראש חודש, שצריך להגיד יעלה ויבוא. אין מוחים בידו, שאין זה הפסק, כיוון שהוא צורך תפילה, והרי זה כמו טול בריך. כלומר, זה כמו שאחרי נטילת ידיים מותר לאדם לכבד את השני ולהגיד לו תול בריך או תביא מלח, כי זה שייך, זה שייך לסעודה, אז מותר להגיד את הדברים הללו. ואותו דבר, מה ששייך לתפילה, מותר להגיד. ובית יוסף מביא עוד, ונראה שמי שנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שקראו את שמה ורוצה לעמוד בתפילה, יתפלל עמהם ואחר כך יקרא את שמה עם ברכותיה. אף על פי שאינו סומך גאולה לתפילה, מוטב שיתפלל עם ציבור ולא יסמוך מי שיסמוך ויתחיל ביחיד. כלומר, אדם הגיע מאוחר, כבר כולם עומדים לפני 18, לא יקרא קריאת שמע בברכותיה, אלא יצטרף לציבור, ואחר כך יקרא קריאת שמע, כי תפילה בציבור עדיפה מסמיכת גאולה לתפילה במעריב. הוא מביא, הוא מסתמך על דברי רבי גאון, שהראש מביא אותו, שבארץ ישראל כך עושים, שמתפללים ערבית, ואחר כך קוראים שמע בזמנה. ולא אכפת לו למסמך גאולה של תפילה, גאולה של ערבית לתפילה של ערבית. כלומר, נמצאים בבית הכנסת, מקדימים מתפלל מעריב, עוד לא הגיע הזמן קריאת שמע, וקריאת שמע אחר כך קוראים בבית, כדי להתפלל במניין תפילת מעריב. אז אותו דבר, אם אדם הגיע בשעה שמתפלים 18 וכבר איחר את הברכות קריאת שמע, יתפלל 18 ואחר כך יקרא קריאת שמע, ואף על פי שהוא לא סומך גאולה לתפילה. למה? כי תפילה של ערבית היא רשות. וזה לא כל כך מובן לי. כי אם אתה אומר שצריך לסמוך שתפילה של ערבית ל-18, יש עניין בסמיכה הזאת, כמו שרבי יוחנן אומר, שאיזה בן עולם הבא, זה הסומך גאולה לתפילה. אז אם צריך לסמוך, אז מה אכפת לנו אם זה רשות או לא רשות? אחרי שהוא כבר מתפלל, כיוון שהוא מתפלל, אז סמוך גאולה לתפילה, כמו בבוקר. בבוקר אנחנו לא אומרים, אם אדם יגיע בשעת 18, אז הוא יתפלל 18 עם הציבור, ואחר כך יקרא ברכות קריאת שמע. בבוקר סמיכת גאולה לתפילה היא יותר חשובה מאשר תפילה במניין. מה ההבדל בין הבוקר והערב? מה שתפילת ערבית רשות, מה זה עושה איזה שינוי בדבר הזה? כי אם אתה לא מתפלל, בסדר, אבל אם קבענו שצריך אם מתפלל לסמוך, למה, מה פחות חשוב לסמוך מאשר תפילה במניין? ובאמת הבח מביא מרשל שהוא כותב שהרשב"א כתב בתשובה שהשמש מכריז בין תפילה, בין קריאת שמע לתפילת ערבית, ואומר ראש חודש, שהרי תפילת ערבית רשות, ולא נעירה, שהרי כבר הוא החובה. ועוד, איך שאתה מתפלל אותה, צריך להיזהר שלא יפסיק, כמו בשער, כדית בסמג, ולכן נראה להקדים תפילתו, כלומר השמש יקדים את תפילתו לפני כולם, ושיוכל להגיע, יתחיל 18 מוקדם, הוא יגיע ליעלה ויבוא קודם הקהל, ויחריז בתפילתו יעלה ויבוא, ואז כל הקהל ידע. כלומר, הוא יתפלל בזריזות, ויגיע ליעלה וראשון, ויגיד. כך אומר המרשל.
הוא לא
הפסיד
בזה תפילה במניין?
מה?
זה לא נקרא שזה תפילה במניין?
הוא יתפלל מהר. הוא יתפלל, הוא יתחיל 18 מהציבור. אני מבין שיקדים, יקדים להתפלל מהר. לא שהוא יתפלל לפני, ככה זה משמע לכאורה, אבל הוא יתפלל מהר ויגיע ראשון ליעלה ויבוא ויגיד בקול רם. הבח לא מסכים עם זה, הבח אומר שהרשב"א אומר מפורש, שלא למחות בידי מי שאומר ככה, כי זה לא נקרא בכלל הפסק. אם זה לא הפסק, אז גם בבוקר אפשר להגיד יעלה ויבוא, להכריז יעלה ויבוא. זה לא, זה אנחנו לא אומרים. כן? באמת, הדרכי משה אומר, שמביא הרשב"א שנוהגים בליל ראש חודש מכריז שליח ציבור בין קדיש לתפילת ערבית ראש חודש, אין בו משום הפסק, כי כדאמרין אנטול ברוך, ולא אבי הפסק בסעודה, כל שכן זה שהוא צורך תפילה ממש. שלא ייתו ולא יזכירו מעין המאורה בתפילה. ופוק חזי מה היה נדבר, וכן נוהגים בכל מקום, ולא מיכה אדם בדבר עד כאן לשונו. אומר הדרכי משה, ולפי זה נראה, דאף בתפילת שחרית יכול להפסיק, באלה מאחר שהוא צורך תפילה. אמנם בית יוסף כתב לכמן סימן קופיות ד' דאסור לשליח ציבור להכריז משיב הרוח בתפילת יוצר אור, משום הפסק. וזה ההסבר למה מתחילים ביום טוב ראשון של פסח להגיד, טל ומטר, להגיד תן ברכה, רק, לא, מוריד הטל, ביום טוב ראשון נגיד מוריד הטל דווקא במוסף, ולא קודם, כי קודם צריך להכריז לפני ה-18. ובשחרית אי אפשר להכריז. אז כל הסיבה שאומרים, מתחילים את זה במוסף, כי במוסף אפשר להכריז מקודם. זאת אומרת שבשחרית אסור להפסיק. אפילו לצורך התפילה אסור להפסיק. למה? מה ההבדל? זה לא הפסק. להגיד מה צריך להגיד בתפילה, זה לא הפסק. כמו אנחנו רואים בברכת המזון. כן, אני חושב שאנחנו צריכים להתבונן בטעם. למה, מה העניין של לסמוך כולה לתפילה? רבינו יונה אומר, כל הסומך גולה תפילה הוא בן עולם הבא. מה הגדולה שבדבר הזה? מכיוון שהוא אומר שאדם מודה לריבונו של עולם בתפילת גאל ישראל על שנגלנו ממצרים. אחרי שהוא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שיצאנו מעבדות לחירות ולגאולה, אם הוא מתפלל, אז הוא מראה שהוא קיבל לעצמו את העבדות להיות עבד השם, כי זה עניינה של התפילה, עבודה. הוא, בגלל שנגאלנו, אנחנו שייכים לו, המזוקנית, הקדוש ברוך הוא זכה בנו בזה שהוא הוציאנו ממצרים, ועכשיו אנחנו עבדיו. אז התפילה היא מורה שהוא מקבל עליו על עבדות השם. אז זה שלימות של הגאולה בעצם. זאת אומרת, הוא מודה על ריבונו של עולם על הגאולה ומבטל את עצמו עובד השם. פירוש אחר הוא אומר, שעיקר האמונה זה ביטחון בשם. אנחנו אומרים את ברכת הגאולה, ובזה אנחנו מכירים, הקדוש ברוך הוא גאל אותנו, מיד אנחנו מבקשים עוד בקשות, זאת אומרת שאנחנו סומכים עליו, שהוא, כמו שהוא עשה פעם, אנחנו תולים את כל צרכינו בו, זה מראה על עומק הביטחון, כי אחרי שהזכרנו שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו, אז אנחנו נותנים בו אמון מלא, וסומכים עליו, מתפללים אליו, וזה עיקר האמונה, ביטחון בשם, להיות תלוי בריבונו של עולם. זאת אומרת שזה עושה את עבודת השם מושלמת. עכשיו אני שואל, מה בעצם העיקר? לסמוך גאולה לתפילה, שזה עושה שאת התפילה יותר טובה, או זה עושה את ברכת הגאולה יותר מושלמת? שהתפילה תהיה על יד הגאולה, זה עושה שברכת הגאולה מושלמת. אפשר להבין בשני הצדדים, לכאן או לכאן. זאת אומרת, כמו שאמרתי בביאור הראשון שלו, אפשר להבין שזה גאולה מושלמת שהוא כל כך מודה לריבונו של עולם על הגאולה, שהוא מראה שהוא עבד השם. אז זה כאילו, העיקר זה הגאולה. ובאמת הלשון, איך היה צריך להיות הלשון? איך אתה צריכה להיות הלשון? איזה בן עולם הבא? כל הסומך תפילה לגאולה. הוא אומר קודם גאולה, עכשיו הוא מסמיך את התפילה סמוך לגאולה. אבל הלשון היא אחרת. קולס אומר גאולה לתפילה. כלומר, תשים את זה על יד התפילה, זה טוב. זאת אומרת, התפילה היא החשובה. רש"י מביא ירושלמי, שהירושלמי אומר, משל למה דבר דומה, אם אדם קורא קריאת שמע בברכותיה ואומר גאולה ולא מתפלל, משל מי שדפק על פתח המלך והלך. המלך יוצא, הוא כבר לא נמצא. כלומר, אתה כבר אמרת דברים שמפייסים את המלך, הודית לו, שיבחת אותו, הקדוש ברוך הוא כביכול נפתח לבבו לעזור לך, אתה הולך. עכשיו תבקש, זה הזמן לבקש. אחרי שהודית לו ושיבחת אותו, זה הזמן לבקש בקשות. וכאילו, לנצל את הזמן הזה. אז שוב פעם, איך להבין את הירושלמי הזה? האם אנחנו מפרש שכל טעמה של התפילה זה קודם תפתח בתודה והודעות, ואחר כך אתה בא לבקש בקשות. לא קודם מבקשים, זה הסדר הנכון של כל אדם. בן אדם רוצה לבקש ממישהו בקשה, קודם הולך ואומר לו, אני יודע שאתה, יש לך יכולות ואתה טוב וזה, ואם אתה יכול לעזור לי, יש סיכויים שהבקשתו תתקבל יותר. ככה גם כלפי שמעל צריך לנהוג באופן הטבעי, האמיתי. עכשיו, אני חושב, לאור זה להסביר את ההבדל בין שמיכת גאולה לתפילה בבוקר ושמיכת גאולה לתפילה בערב. בבוקר, משני הצדדים, כלומר, צריך שהתפילה תהיה סמוכה לגאולה, וצריך שהגאולה תהיה סמוכה לתפילה. בערב, בכלל תפילת ערבית רשות. לא היה צריך מעיקר הדין להתפלל ערבית. אני קצת אולי במאמר המוסגר, תפילת ערבית רשות, זה לא הופך אותה לפחות חשובה. זה הופך אותה ליותר חשובה. לא כל דבר שרשות הוא פחות מחובה. זה כמו שנוסעים מבחן, נותנים 10 שאלות ועוד 2 שאלות רשות בסוף, למצוינים. אם אתם יודעים את הכל, יש לכם עוד אפשרות לענות עוד 2 שאלות. זאת אומרת, זה עוד מדרגה. חובה זה הדבר השווה לכל נפש, כולם חייבים, אי אפשר פחות מזה. יש תפילה, היא לא רוצה לחייב את כולם. כי זה משהו מיוחד. מי שמתאים לזה, יתפלל. זאת אומרת, לא לחשוב, תפילת ערבית של ערבית, לא כל כך חשוב, אז רשות. אם אתה לא... כן, תפילת ערבית חשוב מאוד, תפלל, מנחה חשוב מאוד, תפלל. תפילת ערבית פחות חשוב, אז לא חייבים. אפשר להבין לצד השני, כי באמת... לתרבית אחרי כל היום, אדם מתאמץ, מתייגע, לילה, אין לו כוח, אפשר לבקש מכולם, להתפלל. אבל מישהו דבוק בריבונו של עולם, מה שייך עייפות, מה שייך לילה, מה זאת אומרת? הוא יכול גם בשעות הלילה להידבק בקדוש ברוך הוא, ולהתפלל. על כל פנים, בפועל זה לא חייבים להתפלל. אם לא חייבים להתפלל, לא שייך, כל עניין השמיכה לא שייך, כן. אחרי שקיבלו על עצמם להתפלל, כן. וכיום זה כמו חובה, כי קיבלו על עצמם להתפלל, ומי אף אחד לא סומך על הפסק הזה של תפילת ערבית רשות, ונמנע כשקשה לא נמנע מלהתפלל. אז על כל פנים, אם אתה אומר, היה עכשיו לסמוך, אתה מתייחס לתפילה. אם אתה מתפלל, אז תסמוך את התפילה לקריאת שמה. מפני שאתה לא חייב להתפלל. זה לא יכול להיות שזה בגלל קריאת שמה תסמוך את התפילה, כי התפילה היא בכלל לא מחויבת. כשאתה מתפלל, תסמוך אותה לקריאת שמה. השמיכה היא מצד התפילה, לא מצד הגאולה. ואולי זה מפני שבלילה אין גאולה שלמה. הגאולה שלמה הייתה בבוקר, וגאולה בלילה היא לא גאולה שלמה. אז על כן, לא מחויבים לסמוך לה את התפילה להשלמתה של הגאולה, אבל אם, אבל אם אתה מתפלל לתפילה, צריך לשלמות התפילה, צריך לסמוך. בבוקר משני הצדדים. גם חשוב לקריאת שמה שיהיה על יד התפילה, חשוב לתפילה שיהיה על יד הקריאת שמה, חשוב שיהיו ביחד. בעצם, התפילה בבוקר זה לא שני דברים, קריאת שמה והתפילה, זה דבר אחד. זה לא שני דברים, זה לא שני דברים שצריכים לסמוך, ואסור שיהיה הפסק. אם אסור שיהיה הפסק, יש דברים שהם לא הפסק, אז זה לא מפריע. אבל אם זה דבר אחד, זה לא מספיק שאסור שיהיה, שלא לעשות הפסק, שדבר שאינו הפסק. זה פשוט דבר אחד, נפקמינה למשל. האם מותר לאותו תמיין אחרי גל ישראל בבוקר? זוהר אומר שלא לענות אמן בין גאולה לתפילה בבוקר. אמן זה חלק מהשלמת הברכה. זה לא בכלל להפסק. זה, אתה אומר אמן על, על הברכה של גאולת ישראל, של גל ישראל. וכן אני אומר, אם אתה רוצה להכריז ראש חודש או משיב הרוח, זה חלק מ... זה לא הפסק. אבל לא משנה שזה לא הפסק. זה דבר אחד, נאמר... זה לא שני דברים שאתה צריך לעשות אותם סמוכים והפסק לא טוב. למשל, אם אדם לא יעשה הפסק, לא ידבר שום מילה, ישהה, ישהה קצת, ינוח, תכין את עצמו ל-18, יגיד גאל ישראל בבוקר, יושב 5 דקות מנוחה, לא שום הפסק לא עושה. זה לא הסדר. זה כמו להפסיק באמצע ברכות 18. קריאת שמה ו-18 בבוקר, זה דבר אחד. זה לא שני דברים בכלל. בערב, זה שני דברים שצריך לסמוך אותם זה לזה. אם זה שני דברים שצריך לסמוך זה לזה, אסור לעשות הפסק. אבל משהו לא הפסק, מותר. וזה ההבדל בין, בין גולה של בוקר לגולה של, לצמיחת גולה של, של ערב. בבוקר, צמיחת גולה לתפילה, זה הופך אותם לדבר אחד. לשון של הגמרא, איזה קבלת עול מלכות שמיים שלמה, זה שנוטל ידיו, קורא את קריאת שמע ומתפלל. אמר רבי יוחנן, הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, יפנה איתו לידיו, יקרא קריאת שמה ויתפלל. זה עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים זה קריאת שמה. עול מלכות שמיים שלמה, יעשה את כל הדברים ביחד, זה עול מלכות שמיים שלמה. אז דבר אחד, דבר אחד, קריאת שמה. זאת אומרת, סמיכת גאולה לתפילה היא בעצם הופכת את כל התפילה לאיזו שלימות אחת, כמו שהסביר רבינו יונה, שאדם מודה לריבונו של עולם על שיצאנו ממצרים, על שזה הגולה הגדולה שהיא גולה לתולמים, ואחרי זה מיד מתפלל ומבטל את עצמו כלפי ריבונו של עולם. כי זה באמת עניינה של התפילה. היום זה גם קשור קצת בפרשת השבוע. הקשר הוא שיצחק הוא עמוד התפילה. יש על התורה ועל עבודה ועל גמיות חסדים, וחזל המהר"ל ואחרים אומרים, אברהם אבינו, שחסד, יצחק, הגבורה, התפילה, וביטול עצמו, יצחק הוא, הוא מוסר את נפשו. זה שיא עבודת השם, קורבן השם. אז הוא כביכול עמוד התפילה. אז כל עניין התפילה זה בעצם לא שאדם בא עכשיו לבקש בקשות מריבונו של עולם, ויפה מאוד לבקש, אז קודם צריך להגיד שפחו, כמו שאמרנו, ואחר כך בקשות, ואחר כך תודות, וזה הסדר היפה, אבל בעצם לב התפילה זה בקשות. גם כמות הברכות של הבקשות היא הכי גדולה, זה רק פתיחה וסיום, יש שבח והודעה. אבל תפילה היא בקשות, לבקש מהקדוש ברוך הוא. וזה לא נכון. ההסתכלות הזאת היא לא נכונה, זה לא עניינה העיקרי של התפילה. עניינה העיקרי של התפילה זה לתת ביטוי לריבונו, שאנחנו יודעים שהכל הוא מאת השם. לכן כל פנייה צריכה להיות אליו. הפנייה אליו מבטא שהכל ממנו יתברך, שאין עוד מלבדו. ככה שבח מבטא את זה, ככה תודה מבקרה את זה, וככה בקשה גם כן מבטא את זה. וזה עניינה של התפילה. המזוהר אומר שאם אדם חושב שעניינה של התפילה זה לבקש, זה כמו כלב שאומר, הב, 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 תן, 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 כל... זאת אומרת, זה עבודה, כמו שחזל אמרו, תפילה זה עבודה. עבודה זה עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות זה להגיש משהו לריבונו שלם, להגיש מנחה, להגיש קורבן לשם, לעבוד אותו. וזו זכות מאוד מאוד גדולה לעבוד אותו. היום אני נפגשתי עם ילדים שעוד מעט יהיה להם בר מצווה. אז אני אמרתי להם שהם צריכים לשאוף, לעבוד את השם ולדעת שזה ההנאה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. אני סיפרתי להם סיפור ש... כבר כמה פעמים סיפרתי את זה, זה נשאר לי הרושם שפעם כשהייתי דירם במרכז הרב, אז יום ראשון אחד בתלמיד שהוא היה מחוץ לארץ בא לישיבה למרכז הרב, ביום ראשון הוא אומר לי, הרב, יש לי מה לספר לרב, אני ראיתי את הנשיא, ראיתי את הנשיא הולך ברחוב בשבת. אז זה לא היה כמו בימים האלה, שלא ייתנו לנשיא להסתובב ברחוב. הוא הלך לשיעור תנ"ך. היה הנשיא של אז, שזר, אני חושב שזה היה. הוא הלך לשיעור תנ"ך. היה שיעור חוג לתנ"ך שם ברחביה, והוא הלך מביתו עם שוטר ששומר עליו אחד. והוא היה נרגש. ראיתי את הנשיא. אני לא כל כך הבנתי את ההתרגשות, ראיתי את הנשיא. הוא היה חייב לספר לי את זה, כי זה דבר מאוד מאוד מרגש. הוא ראה את הנשיא, לא בטלוויזיה, לא בתמונה, וחי, הולך ברחוב, כפשוטו, זאת אומרת. זה היה מאוד מרגש. אמרתי, אחרי זה חשבתי לעצמי, אם הנשיא היה מבקש ממנו, אז זה היה יום חם בקיץ, צמתי, אולי אתה יכול להביא לי כוס מים. הוא היה טס בכל המהירות לאיזה דלת, אני יודע, דופק, הנשיא מבקש כוס מים, דקר, מחזיר, ושמח שהוא שירת את הנשיא. לא היה מבקש תמורה. היה מוכן לשלם לנשיא שתן לו לשרת אותו. כן? זה בעצם הגמרא בקידושין אומרת את זה, שאישה, אם היא נותנת לאדם חשוב כסף, היא יכולה להתקדש בזה. למה? כי יש לה כל כך הנאה גדולה שהוא מקבל ממנה מתנה, אז הנאה גדולה ששווה, שאפשר בזה להיות מקודשת. זאת אומרת, אתה נותן לאדם גדול, אתה בעצם מקבל. כי נצר לך קשר עם גדלות. ודברים קל וחומר. אם אדם עובד את השם, הזכות לעבוד את השם, זה זכות אין גדולה ממנה, אמרתי להם. מה יותר זכות? לעבוד את השם. וצריך להשתוקק לזה, לחכות מתי אני יכול לעבוד את השם. בתפילה, בשאר המצוות. לגשת לתפילה, כי עכשיו אנחנו הולכים להקריב קורבן, כמו להקריב קורבן. לא הולכים לבקש בקשות. לא הולכים לתנות את הצרות שלנו אליו. אלא בעצם, גם אם אנחנו מתנים את הצרות, זה בעצם מבטא שהוא השומע. הכל תלוי בו. אין עוד מלבדו. זאת אומרת, עניינה של התפילה זה ביטוי שאין עוד מלבדו. אין למי לפנות, רק אליו. רק אליו יתברך. זה ביטוי של איחוד השם. לכן כל התפילה, המהר"ל מרחיב בנתיב העבודה את הדברים הללו, שעניינה של התפילה היא התבטלות כלפי ריבונו של עולם, ולתת ביטוי שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, רק אליו, רק אליו אפשר לפנות. עוד נקודה אולי נדבר, הזכרנו את יצחק. יצחק מסר את נפשו לקורבן לשם. וכל הדורות אנחנו נשענים על הזכות הזאת. ויצחק בעצמו מתחתן, אין לו ילדים. צריך להתחנן לקדוש ברוך הוא שיהיה לו ילדים. ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי הכרה היא. חז"ל אומרים שהיה ממש הכרה, לא היה לה רחם. היה צריך לעשות שינוי הטבע בשביל שיתלד. הוא אומר את הדבר הזה, ויהי רעב בארץ. מה מגיע לו עכשיו רק לחיות חיי עולם הבא? מה הוא עושר? למה ההתמודדות הזאת? תלוי איך מסתכלים על איסורים. אם רואים את האיסורים כעונש, אז באמת יצחק לא מגיע לו אחרי זה שום אנשים. אם רואים את האיסורים כניסיון של התפתחות, של התקדמות, אז שיבואו, נחתחילה. כי כל איסורים הם מקדמים. אני אומר את זה לגבי התקופות שאנחנו נמצאים בהם, הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, עד מתי, עד כמה אפשר לסבול? אז תלוי איך מסתכלים על זה. גם איסורים רוחניים, גם המשברים הרוחניים, כמו המשברים המסיים, כמו הקשיים האחרים, זה אותו דבר. איסורים רוחניים הם יותר קשים. ההתחבטות וחיפוש הדרך וההתמודדות, זה, אם אנחנו מסתכלים על זה כמבחן שבונה, אז כל הגישה היא אחרת. כל המצב רוח הוא טוב. אדרמה, ססים שמחים לכל אתגר. מסילת ישרים מזכיר את הדבר הזה. זה כמו חיילים שהם ביחידות עילית, שאומרים להם, עכשיו יש מבצע, אבל מאוד מאוד מסוכן. מי מתנדב? כולם מתחרים, כל אחד רוצה להיות במבצע הזה. אבל זה מסוכן, אבל לא יודעים מי יחזור. והוא קשה גם, פיזית, צריך להתאמץ מאוד. מסע ארוך, מפרך, ומתיש, ומסוכן. וכל אחד רוצה להיות ראשון. ואם הוא לא נבחר בין אלה שיוצאים, הוא מתוסכל, הוא מצטער. להפסיד את זה. אז אם אדם מסתכל ככה על המבחנים, אז תלוי אם הוא ביחידה מובחרת או לא. תלוי מי שביחידה אחרת יגידו מי רוצה להתנדב, לא אני. שיהיה מישהו אחר. אבל במקום שאם אדם יש לו את המוטיבציה הגדולה, אז זה אומר, אני ראשון. אני מוכן ללכת, אני רוצה ללכת. זו התקופה שלנו, תקופה לא פשוטה. אבל מי שהולך בראש המחנה, זאת אומרת, מי שפורץ דרך, תמיד הוא יותר פגיע, הוא הראשון, בראש החץ. אז הציבור שלנו הוא מוביל מהלך, אז הוא צריך לספוג את כל הקשיים, את כל ההתמודדויות, אבל כתוצאה מזה נבנה המהלך, נבנה המהלך הרוחני. אני רוצה להגיד לכם, אני שמח לבוא לכאן, מפני שאני חושב שהתרומה שלכם כאן היא כל כך חשובה, והתורה הולכת ומתפשטת, והרבצת התורה הולכת ומתפשטת, ובוגרי הישיבה יוצאים, מהירים, לאו דווקא יכול להיות האדם מהיר גם לא דווקא בצורה של ללמד, אבל עצם בן תורה נמצא במקום חדש, ובסביבה שרואים בן תורה, שהוא לדוגמה אישית, הוא כבר פועל ומשפיע. והרוח הזאת של התורה, של תורת עם בריאה, עם אמונה, עם ביטחון, עם לחזק תמיד את האנשים, את עצמנו ואת אחרים, זה לא כל כך מתפשט בדרך כלל. הרבה פעמים אנשים מרביצי תורה מדברים מוסר וביקורת, וביקורת על אחרים, מרגישים המצב קשה והמצב לא טוב. ואני חושב שהתפיסה הזאת היא לא תפיסה מושלמת של אמונה. אם אנשים רואים את כל המציאות כמציאות קשה וכמציאות איומה, ולא היו ימים קשים כימים האלה מבחינה רוחנית, זה הדור הכי בעייתי וכו' וככה, זה ביקורת כלפי שמיה. ואם מסתכלים בצורה חיובית, זה ביקורת. אמנם יש לנו תקדימים כאלה גם בדורות ראשונים, שהיו כאלה שיותר ראו את הצד הקשה, והיה רבי עקיבא שראה את הצד החיובי. אבל כולם אמרו, עקיבא נחמתנו. אז להיות, לעשות בתפקיד הזה. יש, איך כתוב שם? אוי לו לעולם, העולם צריך בסמים, והעולם צריך גם בורסיקי. אוי לו למי שהוא בורסיקי. בורסיקי זה מי שעוסק באורות ורחם רע, ואשרי מי שהוא עוסק בבשמים. העולם צריך קטגורים ועדבי מוסר, והעולם צריך גם סנגורים. אשרי מי שהוא סנגור. סנגור על ישראל, רואה את הדברים בחיוב, משבח את... המסר הזה צריכים אנחנו להשמיע עוד ועוד. טוב.
יש פה כמה רבני קהילות, ברוך השם, שומעים עליהם דברים נפלאים בקהילות, ככה שמסתובב. עלה שאלה, רבנינו, לתוך זה שאנחנו כל כך עמוד לציבור טוב, איפה אפשר בכל אופן, רוצים לרומם אותו, רוצים להגיד לו בכל אופן איזשהו משהו שהוא צריך להשתפר.
לא תמיד, תמיד טוב להגיד, להשתפר. עד רבה, מזרזים ומזורזים.
איך אפשר להגיד להם להשתפר, שזה לא ישמע כביקורת. לא ישמע כל הזמן מוסר, כל הזמן שישמע כביקורת. אפשר להגיד לאנשים, רוצים לרומם אנשים, להגיד להם, בלי שהם יחשבו שכאילו אנחנו באים להטיף להם, אנחנו מעליהם.
כמו שהרב אומר, למזורזים, באתי למזרז, למזורזים שכמותכם ירבו בישראל. זאת אומרת, ברוך השם, אפשר להגיד, לראות את המעלות ואת החיוביות, וזה לא כל כך פשוט, כל אדם בכל מדרגה שלו, הוא ודאי מתאמץ. אדם עובד, לא כל כך רקע, ולפי הרקע שלו, אפשר למצוא בו המון המון מעלות. אצל שהוא בא לבית הכנסת, ושהוא בכל זאת משתדל לקיים את המצוות ולשמור שבת. אחרי שרואים את החיוביות, אז אפשר להגיד, אפשר במבט הזה, להגיד, לעולם צריך תמיד לשאוף להתקדם, לא להישאר במקום. תמיד זה טוב לעלות. ואלה שהטובים צריכים, יכולים להיות עוד יותר טובים. אז לא שאומרים, זה לא בסדר, אתם לא טובים. זה עוד יותר טובים. לשאוף להיות יותר טובים ממה שעד עכשיו. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, בורא מן המזונות.
שאלה הלכתית, שקצת נוגעת לזה. יש מחלוקת. אדם שמחלל שבת, שבא לבית כנסת, הוא בא לבית כנסת. ויכול להיות שאחרי התפילה הוא ייסע עם המשפחה. לאנשהו. ומעלים אותו לתורה. האם צריך להקפיד, באמת, כמו שפוסקים שאומרים, שיעלה אחד אחר גם בנוסף אליו, העלייה שלו לא נחשבת? זה אנשים שיבינו שעושים את זה.
הם יבינו.
לא בטוח שהם ייפגעו גם. זה מבינים שזה מורכב, הם לא מצליחים. בסדר. האם...
זה טוב לעלות שבעה שהם שומרי שבת. אם הם לא ייפגעו, אז עוד יותר פשוט. אבל אלה שלא שומרי שבת, גם כן, אני חושב שצריך לדבר איתם בכיוון כזה. זה יופי שאתה בא לבית הכנסת. כל מצווה זה דבר חשוב מאוד. שלעשות להם, שמה שהם באים לבית הכנסת זה לא יהיה חווי, זה יהיה מצווה. איזה יופי שאתה מקיים מצווה, שאתה מתפלל פעם בשבוע, זה דבר מאוד חשוב, זה דבר מאוד טוב. אני מאוד מעריך את הדבר הזה שאתה בא ומתפלל וזה. לעשות מזה, לנפח את זה. אז הוא רוצה לעשות את זה יותר טוב. כמו הלל. שהיה בה... אתה רואה, לא כמו, כמו אהרון הכהן, שהיה, איך היה מקרב אנשים ככה בעבוד רבי נתן כתוב, שהוא היה אוהב את הבריות. אוהב את הבריות, זאת אומרת, הוא, כל מישהו פגש, שמח לפגוש אותו, מי אתה, מה אתה עושה, אני שמח מאוד לראות אותך, ומאוד מקבל באהבה גדולה מאוד. האיש הזה, שהוא לא היה מקבל במצוות, היה רשע, היה אומר, אוי, אהרון הכהן כך אוהב אותי, אם הוא ידע מאיך אני מתנהג, משנה את ההתנהגות שלו, שאהרון לא, לא נעים, לא נעים מפני הדבר הזה. אני אומר אותו דבר, הם משפחים את האדם, ומחזקים אותו בדברים הטובים שהוא עושה, זה נותן לו המון מרץ לעשות את הדברים האלה יותר. תבוא, אפשר להגיד לו, תבוא גם פעם אחת בישבוע, אמצע שבוע. פעם אחת. וזה יכול לעשות לו את ה... לעורר לו את הנקודה הפנימית, ולא אמרת לו שום ביקורת, רק שיבחת אותו. אולי לא יהיה לו נעים שאתה ככה... מחזק בדרך הזאת, אבל לא יכול להגיד שום דבר נגד זה. כל הזמן צריכים לחזק את הנקודות הטובות שיש באנשים. ואז הם ידבקו בנקודה הזאת, כי זה, הם רואים שאנשים אוהבים את זה, מעריכים את זה. ברוך אתה אדוני, אני בכלל שהכל נהיה נורא.
אחת הקהילה, שיש קו של כמה אנשים של מודרן אורתודוקס.
שמה?
שהם אומרים דברי תורה בבית כנסת, הם ככה נותנים הרבה את הקו של הקו הזה. שאלה איך להתמודד.
איזה קו?
של מודרן אורתודוקס. חכמים, כאילו אנחנו, מה שאנחנו נהיה בשכל, אנחנו נהיה בשכל, מה שלא, זה לשנות, אם לא בפועל, אז בכוונות או כל מיני דברים בסגנון הזה. איך כדאי להתמודד עם זה?
אני יש לי כל תורים, אולי, לנסות לפרש את זה לטובה. שלא מתקבים ממש למרוד. הם רוצים להיות מזוהים ממה שהם עושים. לא רוצים לעשות מצוות אנשים מלומדה. רוצים לעשות מה שמבינים. אז הם מהירים, כאילו שזה כן, זה לא וכו'. בעצם הם מחפשים איך להיות מזוהים. זה צבא חיובי. אז אולי אם נלכת עם הדרך הזאת. נכון, שצריך, עבודת השם צריכה להיות מתוך הסכמה, לא מתוך מצוות אנשים מלומדה, מתוך הבנה עמוקה. המדרגה יותר גבוהה זה שאנשים יודעים שהכל הוא נכון, רק, ואם גם הם לא מבינים, גם עושים, אבל כל הזמן צריכים להתקדם בהבנה, ולא לא להסתפק בזה שזה חובה וזהו. בסך הכל, יש ביקורות שהן בונות. אנשים כועסים על קולך ועל כל מיני תנועות כאלה, אבל יש להם תפקיד. כל הביקורות שאומרים עלינו, אנחנו יכולים מצד אחד לכעוס, שמאל שמבקר את הדתיים, החילונים אחרים, שלא שמאל שמבקרים. אפשר לקבל את זה בתור מה, מי, לחוס על זה, מה הם מבקרים וכו'. ואפשר להגיד, בוא נלמד מזה. אולי הם צודקים באיזה דבר מסוים. אם אפשר ללמוד, אפשר כוכב שהם מלמדים אותנו. אם הם נותנים מוסר על זה, על הנימוסים נגיד ש... אולי יש דברים שדווקא הם מנומסים יותר. שמירת הירוקים שאומרים יותר על ארץ ישראל, דברים כאלה. אם אנחנו, אין לנו רגשי נחיתות, אנחנו יכולים לקבל ביקורת. אם אנחנו חסרי ביטחון, אז זה מרגיז אותנו שמי אומרים ביקורת. אבל אנחנו הרי לא חסרי ביטחון, אנחנו מלאי ביטחון, אנחנו, ברוך השם, יודעים את הדרך שלנו, בטוחים בה, יודעים את גודלה ואת שלמותה. אז אם מישהו מאיר, אתכם מחפש אולי לצודק מה, אז נתקן. אם הוא לא צודק, אז למה זה? אז זה חבל שהוא לא טועה, שהוא לא מבין אותם, שהוא מפרש את הדברים לא נכון. אבל יש, תמיד צריך לחפש בתוך הדברים, אולי אפשר משהו ללמוד מזה. כי כשאנחנו נהיה שלמים, לא יהיה ביקורת עלינו. אם אנחנו טיפה לא בסדר, מרחיבים את זה כאילו, צדקים מדקדקים כחוט השערה. אבל אם גם הטיפה הזאת לא תהיה, אז לא יוכלו. לא יוכלו להעיר לנו.
אבל מה
שהרב
מציע זה, יש פה גבול מאוד דק, כלומר,
אנחנו
צריכים להיות שלמים, אבל להתפשטש לאיזשהו מקום. כלומר, כשאנחנו רואים לפעמים רבנים או אישי ציבור מהציבור שלנו שכן אומרים, בעצם אתם צודקים, ואנחנו מכנים אותם כדתיים מחמד, נקרא לזה, או לא יודע מה, זה... מכיוון שאנחנו אומרים, אולי יש פה מקום לקבל את הביקורת, אבל אולי בתוך המחנה ולא כלפי חוץ.
נכון, ודאי. הציבור שלנו לא צריך לבקר את עצמו כלפי חוץ. זה דבר אחד, זה תמיד... מצוות תוכחה היא מצווה אישית, לא לא בעיתון. אם זה משהו לציבור באמת, צריכים לדעת איך להוכיח. תלוי איך זה בא. זה יכול להיות היחס להערות של אחרים מתוך חוסר ביטחון. אז זה לא טוב. מתוך הרגשת נחיתות ש... והם מבקרים אותנו ואנחנו מקבלים את הביקורת. זה לא טוב. אני אומר, גם בחוץ לארץ, היה לנו את ההתמודדות הזאת. היו עלילות דם, שקריות, וכולם אמרו שזה נכון. כולם אמרו שאנחנו לוקחים דם למצות לפסח, דם של ילדים נוצרים. יכול להיות שכולם אומרים וזה לא נכון? הייתכן דבר כזה? כולם אומרים את זה. זה לא יכול להיות. אין בזה, לא יהיו ספקות. אנחנו יודעים שיש פעמים עלילות דם שאין להם שום דבר. העלילו עלינו שאנחנו מרעילים את הבארות. וכל מיני עלילות שאנחנו לא שייך בכלל. מה שייך פתר? כאילו זה בהשקפת עולם שלנו. אז אנחנו צריכים היינו להחזיק מעמד ולא, יש יהודים שהשתכנעו. או שחשבו שאם כולם מבקרים, יש בזה משהו. אין אשן ולא יש. מוכרח להיות שיש משהו בדבר הזה. צריכים לחפש בשורש, למה הם מגיעים למצב הזה. אז אני אומר, אם היינו עוד יותר מושלמים, לא היו מעלילים עלינו שום דבר. המצד שני, כמובן שאנחנו לא צריכים לקבל את התחושות האלה שאם כולם מבקרים, סימן שיש בזה, שבזמן שאנחנו לא בסדר. יכול להיות מצב שכולם מעלילים עלינו ואין לזה שום בסיס. מה שעושים היום בתקשורת לאנשי חברון, זה בעלילות דם כפשוטם. כולם חושבים, לא יכול להיות, לא יכול להיות. בכל ויכול להיות. עלילות דם כפשוטם. אנחנו, שאנחנו מהמרות שבע, שיש לנו את אנשים שיודעים את המציאות מהמקור, רואים שאין שום קשר, כל העלילות האלה, עלילות שבע שקר. לא צריכים לאבד את הביטחון ולהכריז עכשיו שאנחנו לא מזדהים עם כל הפורעים, פורעי החוק וכו' וכו', אין פורעי חוק. ואם יש ילד מופרע שמתפרע, לא צריכים בגללו להתנצל. אבל מצד שני, אני אומר, כשאתה משדר ביטחון, אתה יכול לפחד מלקבל ביקורת. וכשאני אומר שאנחנו מקבלים את הביקורת שלהם, לא שאנחנו מקבלים אותה כמו שהם אומרים אותה, אנחנו נחפש את הנקודה, וגם לא ניתן תחושה שאנחנו חושבים שבכל הדברים אנחנו צריכים לתקן בגלל זה, ושאנחנו לא בסדר. יש, בסדר, יש הערות ש... בתוך כל המהלך השלם יש מקום לשמוע, זה להקשיב. אז זה עבודה גדולה, כי מיעוט שיהיה לו ביטחון, זה צריך בריאות מיוחדת במינה. אנחנו מעט. תקשורת היא שולטת על כל האווירה. ויהיה ביטחון עצמי שכל המקורות האלה הן לא שייכות, ושאנחנו, ברוך השם, עד רבה, בגלל שאנחנו טובים מבקרים אותנו, בגלל שאנחנו... אידיאליסטים, איכותיים, חלוציים, הולכים לפני המחנה, דווקא בגלל זה מחפשים אותנו. אז כל פעם שאומרים ביקורת, צריכים לקבל חוזק. לא נתפלים, לא אומרים ביקורת על הפושעים. לא מתייחסים אליהם. אם יהודי דתי נדחף בתור, זה היום הנורא. אם פרחח נחתך בתום, אז דבר עליו. זה לא תקשורתי בכלל. כי זה לא חריג. זה לא משהו משונה. זה הסדר שהבעלי האגרופים הם נדחפים. אבל אם אברך משי, הוא נדחף, אז זה לא הסדר. זה צריך לדבר על זה. זה צריך לבקר את זה. אז זאת אומרת שמהביקורת אנחנו צריכים לקבל חיזוק. למה דווקא אותם מבקרים? כי אנחנו טובים. זה טוב שאנחנו טובים. יותר מבקרים, יותר טובים. אני זוכר שפעם, לא בדיוק בדבר הזה, אבל פעם באחד ההספדים בג' אלול על הרב, אז היה הרב ניסים, היה רב ראשי לישראל. הוא אמר שיש בספר, אני לא זוכר איזה, שמי שיש לו עליו ביקורת גדולה, הוא גדול הדור. כאילו רצה להגיד שהרב היו הרבה מבקרים אותו. וזה בחינה גדר של גדול הדור. כי הוא, יש לו עוצמות, אז זה מעורר התייחסות, התנגדות. טוב, זה אומנות, איך לדעת לחיות בביטחון, בבריאות, לא בגאווה, בענווה, אבל בביטחון. כי מי ש... כי לפעמים חושבים שמי שבעל ביטחון, הוא נראה כאילו גאה, תואר בעצמו, חושב שהוא צודק. זה לא קשור אחד עם השני, ביטחון יכול להיות ענב מאוד. אבל הוא בוטח בדרך שלה, שהולך בדרך, לא בוטח בצד האגו שלו, אלא בצד ה... הוא בחר בדרך נכונה, הוא סומך על השם, הוא סומך על דרך התורה.